Клетка. כן. נתיב מילות חסדים, פרק ב'. בפרק כמה דה עבודה זרה, אני קורא. בפרק כמה דה עבודה זרה, תנו רבנן. שנתפס רבי אלעזר בן פרטה ורבי חנינה בן טרדיון למינות. אמר לו רבי אלעזר למינות, הכוונה השלטון שהיה שלטון של כפירה. למינות זה כינוי לשלטון שהיה שלטון של מינות, זה כפירה. מה זה מין? מין. מה?
אני תפסו אותם למינות.
כן, כתוב
המינות זה שלטון.
לא, המינות זה השלטון, היה שלטון של מינים. כן, המינים, יש מושג שנקרא מין ואפיקורס. כן, מין ואפיקורס. המינים היו, הם שלטו. אז
על ידי המינות.
על ידי המינות, כן, 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 כן. אמר לו רבי אלעזר בן פרטה לרבי חנינה בן טרדיון, אשריך רבי חנינה שנתפסת על דבר אחד, אוי לי שנתפסתי על חמישה דברים. אמר לו רבי חנינה בן טרדיון, אשריך שנתפסת על חמישה דברים ואתה ניצול. אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול. מה יש? שאתה עסקת בתורה ובגמילות חסדים, וזה מה שהציל אותך, ואני לא עסקתי אלא בתורה בלבד, ולכן אני איני ניצול. וכי דרבונה, דאמר רבונה, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה.
ניקו את רבי מי שניצול, למה הוא ניצול?
אז הוא אומר, אתה נתפס, אתה ניצול בזכות זה שעסקת בתורה ובגמילות חסדים. אני לא עסקתי אלא בתורה, אז כביכול לא היה מה שיציל אותי. כן?
אבל השלטון שיקרר אותו?
כנראה. שרבי אלעזר בן פרטה יצא זכאי. כן.
הם מחפשים
את הסיבות.
כן, כן.
עלתה לו לזכות, ואז הוא...
כן, כן, כן. זה מה שהציל אותו.
אבל אפילו לא הצליחו לזכות אותו.
מה?
הוא רצה דווקא להגיד שתפסו אותו ושחררו אותו. אבל יכול להיות שבכלל לא הצליחו.
לא, אבל כתוב שכן, תפסו. כשנתפס רבי אלעזר בן פרטה ורבי חנינא בן טרדיון. עצרו את שניהם. כתוב שנתפס.
הוא נתפס אחרי חמישה דברים שהוא עשה.
בסדר. בסדר, בסדר.
זה לא כל כך משנה לנו כמה,
כן, כן, כן,
כמה דברים הוא עשה,
כמה דברים
פשעים
הוא עשה. כן,
דרך אגב,
כן, אומרת הגמרא, וכי דרבונה, דאמר רבונה, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר וימים רבים לישראל לאלוהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה. מה פירוש מהי וללא אלוהי אמת? אמר רבונה, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. עד כאן. אז מסביר המהר"ל, פירוש כי התורה היא ההשכלה בלבד, ואין זה קבלת מצוות בוראו עליו בלימוד תורה שאינו אלא השכלה בלבד. לכך הוא דומה כמו מי שאין לו אלוה, כיוון שאין מקיים מצוות שציווה עליו הבורא, שבזה מקבל אלוהותו. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, לימוד תורה כשלעצמו ללא קיום מצוות, זה לא, המושג קבלת אלוקות דורש קיום מצוות. אם אדם רק לומד ולא מקיים מצוות, כן, חסר לו בקבלת אלוקותו. זה מה שהוא אומר. אף על גב, אז הוא אומר, איך אפשר להגיד דבר כזה? רבי חנינא בן טרדיון, כן, לא מקיים מצוות, אי אפשר להגיד, לא יעלה לדעת. אז הוא אומר, אף על גב די אפשר לומר שלא היה מקיים מצוות ברוך חס ושלום. נו, אז מה הפשט? רבי חנן מטרדן אומר, אני עסקתי בתורה בלבד, וכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. הוא אומר, מכל מקום, כיוון שרוב עסקיו היה בתורה, נחשב כמי שאין לו אלוה. אבל זה שעוסק בגמילות חסדים, כי גמילות חסדים, הוא אומר, כל שעה אפשר לו לעשות גמילות חסד. וזה כי לפעמים אין כאן אני מקבל צדקה וכן שאר מצוות. זאת אומרת, הוא אומר, יש מצוות שהם לא ניתן לקיים אותם כל שעה, אבל גמילות חסדים זה אין במצווה הזאת הגבלה של זמן. יש מצוות שלגביהם בשעות מסוימות ניתן לקיים, שעות אחרות לא ניתן. הוא נותן אפילו דוגמה של צדקה. צדקה זוהי מצווה ששייך לקיים אותה רק כשיש אני. אם אין אני, אין צדקה. כן? אבל זה שעוסק בגמילות חסדים, כי גמילות חסדים כל שעה אפשר לו לעשות גמילות חסד. וזה כי לפעמים אין כאן אני מקבל צדקה, וכן שעה מצוות. אבל גמילות חסד הוא אל כל העולם, וכל שעה יכול לעשות חסד. ולפיכך כאשר מקיים גמילות חסד הוא לכל העולם, אז הפירוש הוא, אתה לא צריך דווקא אני כדי, מצוות צדקה דורשת אני, אם אין אני אין צדקה. אבל גמילות חסד זה לא דווקא לעני, זה גם לעני וגם לעשיר. אז הוא אומר, לפיכך כאשר מקיים גמילות חסדים לא נחשב בזה כמי שאין לו אלוה. ועוד יש לפרש העוסק,
יש הרבה יותר הזדמנויות לקיים מצוות.
זה לא רק הרבה יותר, זה בלי הגבלה, זה מה שהוא רוצה לומר. זה ללא הגבלה. מילות חסד זה מצווה שאדם יכול לעסוק בה בלי הגבלה. ועוד יש לפרש העוסק בתורה בלבד, היינו שאינו עוסק. זאת אומרת ככה, מקודם הוא פירש ש החיסרון של העוסק בתורה בלבד הוא מצד שקבלת אלוקות יכולה לבוא רק על ידי קיום מצוות בפועל. זאת אומרת, לימוד תורה זה רק עניין של השכלה, אבל קבלת אלוקות, לקבל אלוהות, ולכן הגמרא אומרת, כל מי שאינו עוסק אלא בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. דומה כמי שאין לו אלוה. אז מדוע? משום שהוא אומר, ההסבר הקודם שלו היה מצד זה שאין משמעות לקבלת אלוקות בלי קיום מצוות. אין משמעות לקבלת אלוקות בלי קיום מצוות. עכשיו הוא אומר פירוש נוסף, ועוד יש לפרש, העוסק בתורה בלבד, היינו לא סתם שהוא לא מקיים מצוות, אלא שאינו עוסק בגמילות חסדים. כי בכל מקום התורה וגמילות חסדים נזכרים זה אצל זה. ולכך מה שאמר עוסק בתורה לא בא לומר, כמו שאמרנו קודם, שהוא לא עושה שאר מצוות. רק בא לומר שצריך לעשות גמילות חסדים אפילו עושה שאר מצוות. ואם עוסק בתורה בלבד, הרי אין זה רק השכלה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, הפירוש הקודם היה שכשאמרנו העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה, הכוונה הוא לא, אין פרט ללימוד תורה, אין עיסוק בקיום מצוות, והעיסוק בקיום מצוות הוא הכרחי לקבלת אלוקותו יתברך. עכשיו הוא בא ואומר לא כמו מקודם, לא כמו שהסברנו קודם, אלא מדובר באדם שעוסק בתורה וגם מקיים מצוות, גם מקיים מצוות, אבל הוא לא עוסק בגמילות חסדים, לא עוסק, ועל זה כתוב כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. על אדם כזה שמקיים מצוות ולומד תורה, אבל לא עוסק בגמילות חסדים, על זה כתוב דומה כמי שאין לו אלוה. זה הפירוש השני שלו, והוא מסביר, ואם עוסק בתורה בלבד הרי אין זה אז הוא מתחיל קודם כל, כי בכל מקום מדוע דומה כמי שאין לו אלוה, כי בכל מקום התורה וגמילות חסדים נזכרים זה אצל זה. זאת אומרת, יש קשר אדוק בין לימוד תורה לעיסוק בגמילות חסדים. יש חייב להיות קשר, רואים, זה מה שהוא אומר, בכל מקום שמוזכר המקרא מדבר על לימוד תורה, הוא מדבר באותו הקשר גם על מילות חסדים. רואים שזה שני דברים שהולכים יחד או שצריכים ללכת יחד, כן? אז הוא אומר, רק בא לומר שצריך לעשות מילות חסדים אפילו עושה שאר מצוות, ואם עוסק בתורה בלבד הרי אין זה רק השכלה, ובהשכלה אין לו אלוה, רק צריך מעשה שהוא מתחבר אל התורה והוא שייך לתורה. זאת אומרת, יש מצוות, אבל גמילות חסדים זה מעשה שהוא מתחבר אל התורה והוא שייך לתורה, וזהו גמילות חסדים, כמו שמצאינו אלו שני דברים ביחד בכל מקום. זאת אומרת, יש משהו מיוחד בקשר שבין תורה לגמילות חסדים, וכשאדם רק לומד, גם אם הוא מקיים את כל המצוות אבל לא עוסק בגמילות חסדים, אז יש פה גם, כמו שאני אומר, כמי שאין לו אלוה.
לכאורה זה לא נתפס כמעשה עדתי לעשות גמילות חסדים.
אז זה מה שאומר, זה לא הנקודה היא פה לא מעשה דתי, הנקודה היא פה, אומר התורה דורשת גמילות חסדים, ואם יש תורה בלי גמילות חסדים, אז הוא אומר זה משהו דומה כמי שאין לו אלוה. זאת אומרת, אדם יכול לקיים מצוות, אדם יכול ללמוד תורה, אבל אדם לא עוסק בגמילות חסדים, אז הפירוש הוא, יש פה, יש ביטוי בזוהר, אני לא על זה דווקא, אבל תרי רעים דלא מתפרדים. יש שני דברים, שני רעים, שני חברים שלא נפרדים. מה שהוא רוצה לומר, תורה זה חייב להיות מחובר לגמילות חסדים. ואם יש תורה בלי גמילות חסדים, אז הפירוש הוא, אז זאת אומרת, התורה במקרה כזה מאבדת את הערך. זה מה שהוא אומר.
הוא אומר,
אין לו
אלוה, רק צריך מעשה שהוא מתחבר אל התורה.
זה מה שהוא אומר, הוא בהשכלה אין לו אלוה, רק צריך מעשה שהוא מתחבר אל התורה והוא שייך לתורה, וזהו גמילות חסדים, כמו שמצאינו אילו שני דברים ביחד בכל מקום, והרי מספר שניהם אחד. עניין, הוא אומר.
אז הוא
כאילו
שאומר שהמעשה שנקרא מעשה של תורה זה גמילות חסדים.
כן, כן. הוא אומר, והרי מספר שניהם אחד. את הגימטריה של תורה, והגימטריה של הגימטריה של גמילות חסדים זה תף ריש יוד א', גמילות חסדים ותורה זה תף ריש 611. והמעשה שהוא ראוי אל התורה היא גמילות חסדים. אז אומר, כמו שראינו כבר את המאמר חזל הזה, שהרי התורה תחילתה וסופה גמילות חסדים, כי שניהם הם טוב. זה ראינו בפרקים הקודמים, שניהם הם, התורה נקראת טוב, כן? טוב לי תורת פיחה, וגמילות חסדים גם כן טוב. הוא כבר התבהר למעלה גם כן, כי הם שווים, מתחברים ביחד, זאת אומרת, בעומק, כן? במהות שלהם יש חיבור ביניהם. מצד מה? אז הוא אמר, כי בעל גמילות חסד הוא מסולק מן החומרי. הוא הסביר, אתם זוכרים, שאדם שהוא גומל חסד, המהות שלו היא נתינה, החומר מקבל, נכון? החומר עניינו קבלה, רק לקבל. וכשאדם הוא גומל חסדים, אז כל המהות שלו היא מהות של נתינה. כי בעל גמילות חסדים הוא מסולק מן החומרי ויש לו זכות, כן? והתורה קניין שכל אלוקי לגמרי, ודומה אל הפתילה הדקה והזקה שמקבלת האור, כן? כמו שראינו כבר, התורה נקראת אור, כן? אז גמילות חסד, סילוק מן החומרי, יש לו זכות, זאת אומרת החומר שבו כביכול מקבל זכות, חומר הוא אב, אבל כשאדם הוא גומל חסדים, אז כביכול הוא הופך את החומר שלו למשהו צלול, כן? וגם מי שעוסק בתורה, זה מה שהוא אומר. עסק בתורה זה עסק בדברים מופשטים, זה התעלות מעל החומר. כשאדם לומד תורה הוא מתעלה מעל הצד החומרי שלו, כן? כמו שהוא אומר, כאשר עוסק בגמילות חסדים שהוא אין לומר כי תורתו היא השכלה בלבד, שהרי עוסק בגמילות חסדים אשר מתחבר אל התורה, וגמילות חסדים זה מעשים בפועל, וכאשר אילו שניהם שהם התורה וגמילות חסדים הם מתחברים יחד, הם שלמות אחת גדולה ואין למעלה מזה, אין למעלה מזה. ועוד, כי על ידי גמילות חסדים הוא תחת כנפי השם יתברך, שנאמר בתהילים, מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון, כן? מה יקר חסדך אלוקים, והמשפט שאומר הפסוק מיד אחר כך, כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים על חשיבות החסד, ואחרי זה כתוב ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. ובמדרש בילקוט שמעוני על ספר רות אומר המדרש, גדולים גומלי חסדים שאינם חוסים תחת כנפי הארץ ולא תחת כנפי החיות, אפילו לא תחת כנפי החיות, הכוונה חיות הקודש, ואפילו לא תחת כנפי הקרובים, אלא בצל כנפיך יחסיון, אלא תחת כנפי השכינה כדלאל. ולפיכך אמר שהוא דומה, זאת אומרת כשאדם עוסק בתורה אבל לא עוסק בגמילות חסדים, דומה כמי שאין לו אלוה. מדוע? משום ש כמו שאמרנו, כשאדם גומל חסד, הגמילות חסד גורמת לכך שהאדם כביכול חוסה תחת כנפי השכינה. זאת אומרת, זה אדם שכביכול באמצעות החסד שהוא גומל, הוא עושה, כביכול השכינה שוחחת עליו, כן? מצילה עליו. אז אם אדם, אז זאת אומרת, אז יוצא ככה שגמילות חסד מאפשרת לאדם להיות תחת כנפי השכינה. לעומת זאת, משמע מזה שאם אדם לא גומל חסד, גם אם הוא ילמד תורה, אני לא מגדיר אותו כחוסה תחת כנפי השכינה. צריך חסד, כן? מה יקר חסדך אלוהים, בני אדם בצל נפיך יחסיון, כן? על ידי החסד חוסים בצל כנפיך. אז לכן הוא אומר, זה הסיבה שהגמרא אומרת, דומה כמי שאין לו אלוה. מה ברור שכמי שאין לו אלוה? המושג, יש לו אלוה, הכוונה אדם שחוסה תחת כנפי השכינה. אז אם אדם עוסק בחסד, הוא באמת נקרא שהוא תחת כנפי השכינה. אבל אם אדם לא עוסק בחסד, אז כביכול הוא לא תחת כנפי השכינה. אז דומה כמי שאין לו אלוה. זה הפירוש החדש שלו. אני אקרא את זה עוד פעם. ולפיכך אמר שהוא דומה כמי שאין לו אלוה. רק כאשר הוא בעל גמילות חסד, אז הוא מסתופף בצילו של הקדוש ברוך הוא, ואז השתברך לאלוה עליו, כאשר מסתופף תחת כנפי השכינה כמו שמבואר למעלה. וגם שכאשר הוא בעל גמילות חסדים נחשב זה ראינו כבר, נחשב שהולך אחר השם יתברך, כמו שכבר ראינו, אחרי השם אלוקיכם תלכו. אומרת הגמרא, אומר המדרש, וכי אפשר להידבק בשכינה ולא השם אלוקיך אש אוכלהו, אלא מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים, נכון? מה? להסתופף זה לחסות בצל, לחסות בצל, להיות תחת השכחה. להסתופף הכוונה להיות תחת,
כאילו להתכופף מתחת,
בדיוק, להתכופף מתחת.
אבל אפשר גם להגיד אותו דבר על גמילות חסדים ללא תורה?
מה? זה הגמרא לא אומרת. הגמרא אומרת על מי שלומד תורה ואינו גומל חסדים, דומה כמי שאין לו אלוה. דומה כמי שאין לו אלוה. אני אגיד לכם, זאת אומרת, הפירוש הוא ככה. צריך להבין, לכאורה, תגיד, וכל וחומר מי שלא לומד, אז הפירוש הוא ככה, כשאדם לומד והוא לא גומל חסדים, זה יותר חמור מאדם שלא לומד בכלל. זאת אומרת, אדם שלומד תורה והוא לא גומל חסדים, זה הופך להיות יותר חמור, כן? הופך להיות יותר חמור, משום שכמו שהוא הסביר, גמילות חסד היא במהות שייכת ללימוד תורה. אז אם אדם לא לומד, טוב, אז הוא לא למד. אבל אם אדם לומד והוא לא גומל חסדים, אז יש פה כביכול כמין סתירה פנימית. יש פה סתירה פנימית, כן? ובמסכת פאה, אילו דברים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ואילו הם כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. זה המשנה הראשונה במסכת פאה. ובגמרא בקידושין דף מהם אומרת הגמרא, רמי לרבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן סתירה. מצד אחד למדנו אילו דברים שהאדם עושה אותם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ואילו הם כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. בכיבוד אב ואם כתיב, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. בגמילות חסדים כתיב, רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. בהבאת שלום כתיב, בקש שלום ורודפהו. ואמר רבי אבאו, אתיה רדיפה רדיפה, כתיב אחה בשלום ורדפהו, כתיב אתם רודף צדקה וחסד. בתלמוד תורה כתיב, כי הוא חייך ואורך ימיך. יחי, שואלת הגמרא, בשילוח הכן נמי כתיב? מה שואלת קושייה? מה אתה אומר? אתה אומר, אתה אומר מקור, אילו דברים שאדם עושה אותם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא. הדבר הראשון שהמשנה מביאה זה כיבוד אב ואם. מה המקור לכיבוד אב ואם? למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. שואלת הגמרא, לכאורה היה צריך להביא במאמת, אם המקור לנקודה הזאת של אילו דברים שאדם עושה אותם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, זה הפסוק בכיבוד אב ואם, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. גם בשילוח הכן כתוב למען ייטב לך וארכת ימים, אמנם בסדר הפוך, אבל כתוב למען ייטב לך וארכת ימים, אז כתוב גם כן למען ייטב, כמו שכתוב בכיבוד אב ואם, כן? אז מדוע זה לא נמנע במשנה? זה הקושייה. תביא גם את שילוח הכן כמצווה כזאת שאדם אוכל פירותיה, פירות בעולם הזה והקרן קיימת לעולם העולם הבא, כמו שאתה לומד על כיבוד אב ואם, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, אותו דבר תביא גם לגבי שילוח הכן. קושיית הגמרא, עונה הגמרא, תנא ושיער, כן? תנא ושיער.
לא אמר את כולם.
מה? או,
לא הביא את כל הדברים.
יש עוד דברים. באמת המשנה לא מנתה את כולם. שואלת הגמרא, תני אילו דברים ואת אמר תנא ושיער? הרי הסגנון של המשנה הוא סגנון שלא מאפשר לומר שיש עוד. מדוע? אילו דברים, המשנה אומרת אילו דברים. זאת אומרת, אם היה כתוב דברים, לא אילו, דברים שאדם אוכל פירותיהם, או מצוות, שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת עולם הבא, יכולת לומר, המשנה לא מנתה את כל המצוות. יש, כן, תנא ושיער. אבל אתה אומר, אילו דברים. הגמרא מבינה, אילו זה בדווקא. אז איך אתה יכול להגיד תנא ושיער? עונה הגמרא, אמר רבי עידי, אמר רבי עידי אסבר, אמר רבי, או אמר רב, רבי עידי אסבר עלי, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלה להם יאכלו. יש פסוק, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלה להם יאכלו. שואלת הגמרא, וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב? מה פירוש אמרו צדיק כי טוב, יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב? אלא אומרת הגמרא, טוב לשמיים ולבריות זהו צדיק טוב. יש צדיק טוב, כן, יש צדיק טוב, יש צדיק שאינו טוב. מה התפלאת? התפלאת איך יכול להיות דבר כזה שיש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב? אומר כן. אלא מה הכוונה? הכוונה היא, אם הוא גם טוב, אם הוא טוב לשמיים וטוב לבריות, זהו צדיק טוב. טוב לשמיים ורע לבריות זה צדיק, אבל זה צדיק שאינו טוב. עד כאן לשון הגמרא. אז הוא שואל, הוא שואל, ויש להקשות למה המשנה הזכירה דווקא אילו שלושה דברים. איזה דברים? כיבוד אב ואם, מילוט חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו. כן? אז הוא שואל, למה זכר דווקא אילו שלושה? דה, כי שלושה דברים שזכר התנא הם שלושה דברים אשר כל... מה?
איך הוא ענה לשאלה על ה...
השלוח,
כן?
הנה, זה עכשיו.
עכשיו
התשובה.
רגע, התשובה הראשונה הייתה תנא ושיער.
עכשיו הוא בא להסביר.
הגמרא דחתה, אי אפשר לומר תנא ושיער, כן? אז אמר רבי אידי, אסברה לי, אמרו צדיק כי טוב, וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב, אלא טוב לשמיים ולבריות, זהו צדיק טוב. טוב לשמיים ורע לבריות, זהו צדיק שאינו טוב.
איך זה... אז לכן לא הביאו את...
מה?
את של רוח הקן?
או, כי יש טוב לשמיים ולא טוב לבריות.
של רוח הקן זה לא טוב לבריות.
או, כן, כך צריך לומר.
וכיבוד אביהם זה שלם.
וכיבוד...
גם מצד ה... מצד הבריאות וגם מצד
כן, המקום. כן, כן, כך צריך לומר. או, אז עכשיו הוא שואל קודם כל, למה המשנה הזכירה את שלושת הדברים האלה? אז הוא אומר כך, דע כי שלושה דברים שזכר התנא הם שלושה דברים אשר כוללים כל הטוב. כי מידת הטוב היא על שלוש פנים. האחד, כאשר הוא מחויב בדבר לעשות הטוב. זאת אומרת, הכוונה היא, בטוב יש שלוש מדרגות. בעשיית הטוב על ידי האדם יש שלוש מדרגות. המדרגה הראשונה, האחד, כאשר הוא מחויב בדבר לעשות הטוב. זה המדרגה הראשונה. אדם חייב לעשות הטוב. החלק השני הוא טוב אשר הוא עושה, אשר עושה על צד החסד. ולפנים משורת הדין לגמרי, זאת אומרת הוא מחלק בין מצב של חיוב למצב של לפנים משורת הדין. יש מצבים שבהם אתה חייב, יש מצבים שבהם אתה לא חייב, לא חייב, אבל יש לפנים משורת הדין, אתה לא חייב, אבל לפנים משורת הדין, לפנים משורת הדין זה גם כן עניין. ואת אדם, אדם עושה לא משהו, נכון, מצד החיוב, החיוב אין פה, אבל יש לפנים משורת הדין. זה מדרגה אחרת, זה מדרגה אחרת, מדרגה שנייה, כן? החלק השני הוא טוב אשר עושה על צד החסד ולפנים משורת הדין לגמרי, ודבר זה הוא חלק השני. החלק השלישי הוא טוב אשר ממוצע בין אילו שני דברים, זאת אומרת בין מצב שבו אתה חייב לבין מצב שבו אתה עושה לפנים משורת הדין יש דרגה ממוצעת. בין שתי המדרגות האלה יש דרגה ממוצעת. החלק השלישי הוא טוב אשר ממוצע בין אילו שני דברים אשר אינם חיוב גמור, כמו החלק הראשון ואינו חסד גמור, כמו חלק השני, אבל הוא כמו ממוצע, שהטוב הוא ראוי אבל אינו מחויב. רק אם לא עשה הטוב ההוא היה כאן פחיתות בעולם. אז עוד פעם, יש מצב שבו יש חיוב, יש מצב שבו אין חיוב אבל אדם יכול לעשות לפנים משורת הדין, ויש מצב שלגביו אני אומר, מצד אחד אי אפשר להגיד שאתה חייב, אבל מצד שני אני גם לא יכול להגדיר את זה כלפנים משורת הדין. זאת אומרת, יש טוב שהוא ראוי. איך זה בא לידי ביטוי? שאם אדם לא עושה את הטוב הראוי, אז הוא גורם פחיתות במציאות. זאת אומרת, הוא כביכול, מבחינה מסוימת, הוא מפסיד את המציאות, גורם למציאות הפסד, בזה שהוא לא עשה את הטוב שהיה ראוי שיעשה. זה לא לפנים משורת הדין. זה מדרגה שהיא לא נקראת לפנים משורת הדין. אבל גם היא לא חיוב, היא לא חיוב, היא לא חיוב. נראה.
היא לא חיוב, אבל זה גורם חיסרון.
כן, גורם חיסרון, בדיוק. היא גורם חיסרון אם הוא לא עושה.
כן.
כן? היא לא חיוב, אבל יש חיסרון אם הוא לא יעשה. צריך לומר לפי זה שכשאדם לא נוהג לפנים משורת הדין, זה לא יגרום חיסרון. לא יגרום חיסרון, ההפך, זה יכול לגרום מעלה, אבל לא יגרום חיסרון. לעומת זאת, אם יש טוב שראוי שיעשה, אם הוא לא יעשה אותו, ייגרם חיסרון. כן? אז הוא אומר כך, ולפיכך כנגד אילו שלושה חלקים. אז הוא אומר, יש פה שלוש מדרגות, כיבוד אב ואם, מה כתוב כאן? כיבוד האם, גמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו. והבאת שלום בין אדם לחברו. אז הוא אומר כך, ולפיכך כנגד אלו שלושה חלקים אמר כיבוד אב האם, שהטוב אשר הוא עושה לאב והאם וכיוצא בזה, הוא חיוב גמור מאוד, והוא במידת הדין. אם אדם שאינו מכבד את אביו ואת אמו, כן? או נגיד את זה בלשון חיובית, אך אדם חייב לכבד את אביו ואת אמו, והחיוב הזה, כמו שהוא אומר, זה לא לפנים משורת הדין, זה לא עניין של ראוי, זה מחויב, זה חיוב, זה מידת הדין. הוא אומר, זה מצד מידת הדין, ואני אסביר את זה יותר. במקום אחר המהר"ל אומר, במקרה היום למדתי במקום אחר, המהר"ל אומר שההיגיון האנושי, לא מצד התורה, מבין, אדם בעל היגיון אנושי רגיל מבין שהוא צריך לכבד את אביו ואת אמו, משום שבזה שהוא מכבד את אביו ואת אמו הוא פורע חוב, יש לו חיוב כלפיהם. אדם עשה לך טובה, אדם עשה לך טובה, אתה אומר לו תודה. למה אתה אומר לו תודה? כי אתה מרגיש חוב כלפיו, אתה עשית לי טובה. אז אין לך טובה יותר גדולה ממה שההורים עושים לילד שלהם. כן? אז זה קרא חיוב מצד הדין, זה חיוב מצד הדין, זה לא לפנים משורת הדין, זה לא עניין של ראוי, זה חיוב מצד הדין. כן? אז זה טוב שהוא צריך לעשות מצד מידת הדין. עכשיו הוא אומר, והפך זה, הקיצוני מהצד השני, הפך זה גמילות חסד. כי גמילות חסד הוא אף לעשירים, ודבר זה אינו חיוב עליו כלל, שהרי נקרא חסד והוא חסד גמור. זאת אומרת, אדם שגומל חסד, כן? אז הוא אומר, עצם העובדה שאתה רואה שגמילות חסד היא גם כלפי אדם עשיר, מה פירוש עשיר? עשיר הכוונה היא, הוא לא זקוק, אין לו צורך, אבל אתה גומל איתו חסד, אבל מי שאין לו צורך, כן? אז הוא אומר, זה בדיוק, זה הקיצוניות לצד השני. אם אנחנו מדברים על כיבוד אב ואם כחיוב מצד הדין, אז הוא אומר, בגמילות חסד, בגמילות חסד, כן? זה הניגוד, אין בכלל חיוב, אין בכלל חיוב. אז אם אדם גומל חסד, זה לגמרי לפנים משורת הדין. אז זאת אומרת, זה לא דין, אין פה דין, אין פה חיוב, זה מה שהוא אומר.
אבל מה זה גורם חיסרון?
מה? רגע, לא. גמילות חסד לא גורם חיסרון, לא.
זה הממוצע, זה
הממוצע. הממוצע. עכשיו הוא אומר, והשלישי זה הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, אז הוא אומר ככה, הטוב הזה אינו מחויב שיעשה. ומכל מקום הוא קצת חיוב לגודל רעות המחלוקת, כאשר המחלוקת היא בעולם, שהוא מהרס המצב והבניין לגמרי. לפיכך מוטל עליו לרדוף שלום. אתם שומעים? הוא אומר ככה, מציאות של ריב, כן? הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, הוא אומר, אי אפשר להגדיר את זה כחיוב עליי להביא שלום. כן? הוא אומר, זה לא מוגדר כחיוב. אבל מצד שני, הוא אומר, המציאות הזאת של ריב היא מציאות פגומה. כן? זה כמו שהוא אומר, לגודל רעת המחלוקת. כאשר המחלוקת היא בעולם, היא הורסת את המצב, היא הורסת את החברה. מציאות של מחלוקת הורסת את החברה, והורסת את הבניין. לפיכך מוטל עליו לרדוף שלום, ודבר זה הוא אומר יותר מחויב. זאת אומרת, כמו שהוא אמר, זה, 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 זה דרגת ביניים בין דבר שבו יש חיוב מצד הדין הגמור לבין דבר שאין בו חיוב כלל. אז הוא אומר, דבר זה יותר מחויב מגמילות חסדים, אבל אינו חיוב כמו כיבוד אב ואם. אלו הם שלושת הדברים, ותחת שלושה מיני חסד אלו, או שהוא חיוב גמור, או שהוא חסד גמור, או שהוא ממוצע בין אלו שניהם, תחת אלו הם שאר חלקי, זאת אומרת הוא אומר, גמילות החסד היא יכולה לי, זה מעניין מאוד, גמילות החסד אפשר לחלק את כל גמילות החסדים שאדם צריך לעשות לשלוש מדרגות. יש גמילות חסד שאדם חייב בה מעיקר הדין, כמו כלפי הוריו. יש גמילות חסד שהוא לא חייב בה בכלל, לא חייב בה בכלל, הכל הוא רק מצד לפנים משורת הדין. ויש גמילות חסד שאדם חייב בה לא מצד שזה חיוב גמור, אבל ראוי שיעשה, כן? משום שאם הוא לא עושה, יש פגם במציאות, יש פגם, כן? אז ראוי שיעשה, אבל אי אפשר להגדיר את זה מצד אחד חיוב גמור, אבל גם אי אפשר להגיד שזה לפנים משורת הדין, שהוא לא חייב בכלל. זה גם כן אי אפשר להגיד. לכן הוא מגדיר את זה כמצב ביניים. בקיצור, אבל מה שהוא רוצה לומר, יש צורות שונות של גמילות חסדים, כשכל אחת מהן שייכת לאחת המדרגות שחילקנו. זה מה שהוא אומר. כן? תחת אלו הם שאר חלקי גמילות חסד, ולפיכך אל תטמע עם ברייתא של אלו דברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה תנא יותר מן אלו. אתם מבינים מה שאומר? על ידי זה הוא מרוויח שיש עוד,
זה אבות, זה
בדיוק זה. אני חילקתי פה מדרגות כדי שתדע לאן להכניס כל גמילות חסד שתמצא, לאיזה מסגרת,
בקטגוריה.
בדיוק זה מה שהוא אומר. ולפיכך אל תטמע עם ברייתא של אלו דברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה תנא יותר מן אלו שלושה. הפירוש הוא ככה, במשנה מנו שלושה דברים, אבל בברייתא רואים שהברייתא מונה יותר. אז הוא שואל, למה הברייתא מונה יותר? הוא אומר, הברייתא מונה יותר כי יש הרבה יותר, רק צריכים לדעת לאן להכניס אותם. כן. זה מה שהוא אומר. כן? כי שם שנה כל החילוקים, והתבהר כל זה גם כן בנתיב השלום. הוא מפרש בגמרא הטעם, מה שאלו מיוחדים שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, מפני שהוא תו. אז עכשיו הגמרא מסבירה, כן? מה הטעם? אז אומרת הגמרא, מפני שהוא טוב לשמיים ולבריות, והמצווה שהיא טוב לשמיים וטוב לבריות, כמו זאת, סוג המצוות האלה שאדם בהם הוא טוב לשמיים וטוב לבריות, יש לה פירות, כי השם יתברך הוא עיקר הכל, והבריות אשר ברא נחשבים כמו פירות, ולפיכך טוב לשמיים וטוב לבריות, יש לו קרן ויש לו פירות, וראוי שיהיה השלום, וראוי שיהיה השלום למשהו טוב לבריות בעולם הזה, כי הבריות הן בעולם הזה, וכיוון שהן בעולם הזה, השכר על משהו טוב לבריות. הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר ככה, יש מה שנקרא שכר גשמי ויש שכר רוחני. יש שכר גשמי ויש שכר רוחני. האוכל פירותיהם בעולם הזה זה שכר גשמי. הקרן קיימת לעולם הבא זה שכר רוחני. אז אומר המהר"ל, השכר הגשמי והשכר הרוחני מתחלק לפי ערך המעשים של האדם. יש מעשים כאלה שבהם הוא טוב לשמיים וטוב לבריות, אז בצד שהוא טוב לבריות, שהבריות נמצאת בעולם הזה, השכר הוא בעולם הזה. בצד שהוא טוב לשמיים, כן, זה, מה פירוש טוב לשמיים? מה פירוש טוב לשמיים? מה, אתה עושה טובה לקדוש ברוך הוא? הכוונה היא, הטוב הוא בתחום הרוחני, לא בתחום הגשמי. בתחום הרוחני, לא בתחום הגשמי. כיוון שהמצווה שאותה קיימת, היא, יש בה טוב, בצד הרוחני, לא בצד הגשמי, אז גם השכר עליה הוא שכר רוחני. מצווה כזאת שבה אתה טוב לבריות שהן בעולם הזה, אז גם השכר הוא בעולם הזה. זאת אומרת, זה מה שהוא אומר, השכר תלוי בגדרי המצווה. כן, זה משהו. הנה, אני אקרא את זה עוד פעם.
מה? שאדם פועל בו, אז הוא
באותו מישור שהוא פועל, באותו מישור נמדד השכר, בדיוק. זה מה שהוא רוצה לומר. הנה, הוא מפרש, אני אקרא את זה עוד פעם. הוא מפרש בגמרא הטעם שאלו מיוחדים שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן מתקיימת לעולם הבא. מפני שהוא טוב לשמיים ולבריות, והמצווה שהיא טובה, היא טוב לשמיים וטובה לבריות, כמו זאת יש לה פירות. כי השם יתברך הוא עיקר הכל, והבריות אשר ברא נחשבים כאילו הם פירות, ולפיכך טוב לשמיים וטוב לבריות יש לו קרן ויש לו פירות, וראוי שיהיה השלום למה שהוא טוב לבריות בעולם הזה, כי הבריות הן בעולם הזה, וכיוון שהם בעולם הזה, השכר על מה שהוא טוב לבריות הוא בעולם הזה גם כן. אבל מה שהוא טוב לשמיים, שכרו בעולם הבא. כמו שאמרנו, מה שייך טוב לשמיים? טוב לשמיים, הכוונה היא הטוב שהוא פעל הוא במישור הרוחני. כן? לא במישור הרוחני, אני רוצה לומר, אדם קיים מצווה. אז יש מצוות שאנחנו רואים שבהם הוא טוב לשמיים. כן? מה הכוונה טוב? כמו שהסברתי, המושג טוב לשמיים לא שייך. אתה לא עושה טובה לאף אחד. כן? אלא הכוונה היא, כיוון שזה לא נגיד ככה, השפעת הפעילות שלך היא לא נוגעת ישירות למציאות. כמו שאמרנו, אדם 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 גומל חסד, אדם נותן צדקה לעני, אז הוא עשה טובה לעני בעולם הזה, כן? אז אני יכול לבוא ולומר גם השכר בעולם הזה. אבל אם אדם יקריב קורבן פסח, כן? אז זה נקרא טוב לשמיים. אז מאיזה בחינה זה טוב לשמיים? הקדוש ברוך הוא צריך, למה לרוב זבחיכם, אמר השם, מה הוא צריך את הקורבן שלך? אלא הכוונה, ההשפעה של הפעילות של מה שעשית היא בצד הרוחני, לא בצד, אתה לא הבאת פה תועלת למציאות באופן ישיר, כן? נגיד כך, באופן ישיר. בדיוק. אז הוא אומר, כי השם ידבר, אז עוד פעם, וכיוון שהם בעולם הזה, השכר על מה שהוא טוב לבריות הוא בעולם הזה גם כן. אבל מה שהוא טוב לשמיים, שכרו בעולם הבא, כמו שראוי להיות. עכשיו, המשנה מסיימת, ותלמוד תורה כנגד כולם ביחד. ותלמוד תורה כנגד כולם ביחד. מדוע? כי התורה היא טוב בעצמה. התורה היא טוב בעצמה, טוב לי תורת פיך, והיא טוב לעולם הזה. היא גם, התורה היא טוב בעצמה והיא מועלת, יש בה תועלת לעולם הזה, כי על ידי התורה שהיא שכלית קונה האדם השכל. במה התורה טובה לעולם הזה? אז אומר המהר"ל, בזה שבאמצעות התורה אדם הופך להיות רוחני, שכלי. על ידי התורה שהיא שכלית קונה האדם השכל, וזוהי מעלת האדם ושלמותו. השלמות של האדם היא בזה שהוא הופך להיות רוחני, הופך להיות שכלי. ולא שהתורה היא שלמות לבעל התורה בלבד. זאת אומרת, השלמות של התורה, התורה לא משלימה רק את האדם, זה פשיטה שהיא משלימה את האדם, רק הוא אומר, היא משלימה את כל המציאות. התורה בלימוד התורה שלנו, כביכול, זה לא רק השלמה שלנו, זה גם השלמה של המציאות בכלל, זה מה שהוא אומר. ולא שהתורה היא שלמות לבעל התורה בלבד, רק שהיא שלמות אל הכל. מדוע? כי ממנה הכל מקבלים חוכמה ושכל. ולכך, כמו שאילו שלושה שהזכרנו טובים לבריות, כך התורה טובה לעולם. ולכן אומרת המשנה, תלמוד תורה כנגד כולם. מה הכוונה כנגד כולם? יש לו גם פירות וגם קרן, כן? גם שכר בעולם הזה וגם שכר לעולם הבא. ואין לומר בתורה חלק. עכשיו הוא מוסיף, ואין, אתם מבינים, כתוב אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. אז הוא אומר ביחס לתורה לא נזכר הביטוי חלק. איפה הוא נזכר? אלו ש... כל ישראל יש להם חלק העולם הבא, כן? או אלו דברים שיש להם חלק העולם הבא. הביטוי חלק לא מוזכר ביחס לתורה. אז הוא מנסה להסביר מדוע. איפה זה? ואין לומר בתורה חלק, כי הדבר שהוא שכלי אין חלק שייך בו, כי החלק שייך לגשמי. דבר רוחני לא מתחלק, מה שייך לדבר על חלקים כאשר ידוע לכך. ולכן כתוב ותלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת, מה פירוש? אני מבין שהוא רוצה לומר, זה לא רק אתה יכול להגיד, הרי מה הוא אמר קודם? הוא אמר קודם שבגמילות חסדים יש מדרגות, וכנגד אותן מדרגות דיברנו, יש מדרגה מחויבת, יש מדרגה שהיא לא מחויבת בכלל, ויש מדרגה שהוא קרא לה ראויה, כן? ראויה אבל לא מחויבת. אז הוא אומר החילוקים האלה שדיברנו עליהם שייך לדבר עליהם בגמילות חסדים, אבל כביכול על מדרגות, על 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 משהו שאתה יכול להגדיר אותו כדבר לעצמו. אבל הוא אומר בתורה אין דבר כזה, בתורה אי אפשר לדבר על חלקים. ולכן גם המשנה אומרת ותלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת, אם בגמילות חסדים דיברנו על, כמו שהוא אמר, כיבוד אב ואם, סוג אחד של גמילות חסדים, הבאת שלום האדם לחברו סוג שני, אז יש סוגים, יש חלקים. הוא אומר בתורה אי אפשר לדבר על חלקים. לכן אז הפשט הוא ככה, זה לא רק שבאמת הערך של התורה הוא התורה היא שוות ערך לשלושת הדברים האלה, אלא זה נכון, אבל לא רק מצד זה אני אומר שזה נכון, אלא מצד זה שבתורה אי אפשר לדבר על חלקים. הוא אומר בתורה אין אפשרות לדבר על חלקים, התורה היא שלמה, היא לא חלקית, אין בה חלקים. זה מה שהוא רוצה לומר. כי התורה היא, איפה זה? רגע אחד. כי הדבר שהוא שכלי אין חלק שייך בו, כי החלק שייך לגשמי כאשר ידוע לכך, ותלמוד תורה כנגד כולם. וכך אמרו בירושלמי על הפסוק וכל חפציך לא ישבו בה, כן? אומר הירושלמי כל חפצים שהם כל המצוות אינם שווים לדבר אחד מן התורה. אז אפשר לומר, מה זה כל חפציך לא ישבו בה? כל חפצים זה כינוי למצוות. כל חפציך לא ישבו בה, מה זה חפציך? המצוות. אז שום מצווה היא לא שוות ערך לתורה. אז הוא אומר, ופירשנו בזה מפני, אז הוא אומר אפשר להגיד שיש פה באמת השוואה, אבל הוא אומר זה לא רק השוואה, זה השוואה במהות. זה מה שהוא רוצה לומר. ופירשנו בזה מפני שהתורה היא שכלית, והדבר שהוא שכלי אינו חלק, דבר רוחני אין בו חלקים, ולא כן המצוות, אף על גב שהן מצוות התורה. והרי אמרנו שהתורה היא שכלית, אז לכאורה המצוות הן חלק מהתורה. אומר לא, מפני שהאדם עושה אותם בגוף אשר הגוף הוא גשמי, ולכך שייך בהם חלק, אבל הדבר שהוא שכלי אינו חלק, לכך כל המצוות אינם שווים לדבר אחד בתורה. אתם מבינים? הפשט הפשוט שאנחנו לומדים את כל חפציך לא ישבו, מה שהגמרא אומרת כל המצוות לא שוות לדבר אחד מן התורה, פשוט עושים השוואה בערך של התורה מצד אחד לעומת המצוות מצד שני. אז הוא אומר הנקודה פה היא יותר, לדעת המהר"ל הנקודה פה היא יותר עמוקה. אי אפשר לדבר על חלקים בתורה, אפשר לדבר על חלקים במצוות. הרי המצוות הן מצוות התורה. אומר לא, אבל את המצוות אתה מקיים בגוף, והגוף הוא חומרי, אז בדבר שהוא שייך לחומר אפשר לדבר על חלקים, אבל ברוחניות אין חלקים. אז זה הכוונה שאין איך הלשון של חז"ל, כל חפצים לא ישבו בה, כל חפצים שהם כל המצוות אינם שווים לדבר אחד מן התורה. מאיזה בחינה אינם שווים? לא מצד הערך, אלא מצד זה ש בתורה אתה לא יכול לדבר על חלקים, במצוות אתה יכול לדבר על חלקים, בתורה אתה לא יכול לדבר על חלקים. כן. ומזה הטעם אמר כאן גם כן, ותלמוד תורה נגד כולם, כי לעולם השכלי אין שייך בו חלק, וכך תלמוד תורה כנגד כולם, אבל המצוות שייך בהם חלק, שאין, כמו שדיברנו, אין גמילות חסדים זאת כמו הגמילות חסדים הזאת. יש, כמו שהוא הסביר, יש גמילות חסדים שהיא חובה, יש גמילות חסדים שהיא לגמרי לא חובה, ויש גמילות חסדים שהיא ראויה. היא לא חובה אבל היא ראויה. טוב, עד כאן.